טוב, שלום רבותיי, אנחנו בפעם הקודמת שהייתה לפני שבועיים אמרנו שנתחיל ללמוד בקיץ מאמרים במאמרי ראייה שקשורים קצת לחגי הקיץ, קראנו לזה במרכאות, ונתנו איזושהי הקדמה כללית כפי שהרב מקדים אותה בפתיחה לרצף המאמרים על קדושת הזמנים וסדר ההופעה של הקדושה בזמן וכו'. בשבוע שעבר עסקנו קצת יותר בל"ג בעומר, זה היה בדיוק בל"ג בעומר. היום אנחנו בעצם נתחיל, אם אפשר לומר, את סדרת הלימוד הזאת, כשיש לפנינו שני קטעים, קטע אחד יותר ארוך, קטע שני קצר, שני קטעים משני מאמרים של הרב קוק, שקשורים לכל התהליך הזה שנקרא ספירת העומר, ובפרט לחג השבועות שאנחנו עומדים בפתחו. יכול להיות שלא נספיק היום, נראה לי, את כל מה שיש כאן. אז כנראה שהיום ובפעם הבאה, בעזרת השם, שזה יהיה ממש סמוך לשבועות, נשתדל לעמוד במשימה. הכותרת של הדף הזה, המדינה והמקדש, זה בעצם, אפשר לומר באופן כללי מאוד, התהליך שאנחנו עוברים מהחירות הלאומית בפסח, דרך ספירת העומר, עד החירות הרוחנית, עד הופעת הקדושה בשבועות, מתן תורה וכו'. אבל ידוע שחג השבועות בתורה לא נקרא זמן מתן תורתנו, אף על פי שזה מה שאנחנו אומרים בתפילה. אלא היום הזה נקרא יום הביקורי, או חג השבועות על שם שבעה השבועות וכו'. יש לפנינו במקור מספר אחד, אחד המאמרים במאמרי ראייה שעוסק בנושא הזה, שהרב ככה מחבר, אם אפשר לומר, את הביטוי או את ההגדרה של היום החמישים, על פי התורה נקרא יום הביקורים, ומצד שני, על פי התפילה, נקרא זמן מתן תורתנו. וכך נקרא המאמר, יום הביקורים, זמן מתן תורתנו. המאמר הזה הוא מאמר מאוד יסודי, מאוד חשוב. הייתי אומר, הוא מחולק לכמה שלבים או כמה חלקים. החלק הראשון הוא חלק יותר עקרוני וסדר ההופעה של העיקרון. החלק השני, הרב כבר נכנס לסוגיה שקשורה ממש לימים שבתוכם אנחנו נמצאים, ימי ספירת העומר. טוב, מה הרקע למאמר הזה? אז כפי שמופיע בדף שלפנינו, אז אני אשתדל לא לרוץ אותו מדי מהר, ואם יש לנו פעמיים, אז נוכל אולי ללמוד את הדברים בצורה יותר מסודרת ושיטתית. הרקע למאמר הזה זאת הגמרא במסכת מנחות, דף סמכי, כפי שמופיע פה בתחילת הדף, מקור אחד, שהגמרא אומרת כך, מראש ירחא דניסן עד תמנה יבה, איתוקם תמידה. דהיינו, מראש חודש ניסן, א' דניסן, עד שמיני בו, עד ח' בניסן, הוא עמד התמיד. קורבן התמיד הוא עמד. אם הוא עמד, משמע שלפני כן הוא נפל. מה היה בשמונת הימים האלה? שהיו הצדוקים אומרים, הרי ידוע שעם ישראל בתקופת בית שני, פלוס מינוס, היו כל מיני זרמים בעם ישראל, היה את הזרם המרכזי ששמר על המסורת, על היחס בתורה שבכתב ושבעל פה וכו', שנקרא הפרושים. והיו, נקרא זה כתות, שפרשו מישראל מכל מיני סיבות, חלק מהסיבות המרכזיות זה הנתק בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כלומר אי האמונה בתורה שבעל פה, ושכר ועונש, עוד כל מיני סוגיות, ונפרדו מעם ישראל, מהפרושים, כל מיני זרמים, שכת אחת נקראת כת הצדוקים, שכמובן המקור שלה הוא צדוק, כת שנייה הביתוסים, אומרים שהביתוסים זה בית האיסיים, האיסיים זה התלמיד השני של אנטיגנוס איסוחו, שני התלמידים, צדוק וביתוס, שהם הקימו כתות עצמאיות שחלקו כמה מחלוקות מאוד עקרוניות על השקפת היהדות המקורית, וממש יצאו מחוץ לתחום, הצדוקים והביתוסים, והיו לחכמי ישראל ויכוחים קשים מאוד איתם, כי הם הפילו חללים, שתי הכתות האלה. אז אחד הוויכוחים, הוויכוח הראשון היה עם הצדוקים. מה הם אמרו? שהיו הצדוקים אומרים, והגמרא שמביאה את הפסוקים, כאן לפנינו ממש התמצית של הדברים, שהיו הצדוקים אומרים, יחיד מתנדב ומביא תמיד. דהיינו, קורבן תמיד של בוקר ושל בין הארבעים, יכול לבוא על ידי אדם יחיד. כלומר, אדם יחיד, פלוני אלמוני, יכול להתנדב ולהביא קורבן תמיד. וחכמי ישראל כמובן אמרו, מה פתאום? קורבן התמיד הוא קורבן ציבור, ולכן אדם יחיד לא יכול להקריב לבדו או להתנדב לבדו קורבן תמיד, אלא הקורבן הזה של בין של הבוקר ושל בין הארבעים הוא אפשר לומר מובא מכספי הציבור, הוא קורבן ציבור. אז זה הוויכוח שמונה ימים, האם קורבן התמיד הוא קורבן שיכול להופיע על ידי היחיד או שהוא בא רק משל ציבור. עד חטא בניסן, שאז בחטא בניסן הגמרא מביאה את הפסוקים שהיה לכל אחת מהדעות, שיטות, עד שבחטא בניסן וניצחו חכמים שבא משל ציבור מתרומת הלשכה. וחכמים אומרים שלכן שמונה ימים האלה, הגמרא שם אומרת, לכן שמונה ימים האלה, המשנה, הגמרא, לכן לא מתענים בהם ולא מספידים בהם וכו', כי היה ניצחון גדול של חכמי ישראל לצדוקים, שקורבן התמיד מובא מהציבור ולא מהיחיד. טוב, זה נשמע קצת לכאורה מוגזם, שעל זה אומרים ששמונה ימים מא' עד ח' בניסן לא מספידים ולא מתענים. זה נשמע קצת, בסדר, אז חכמים ניצחו, מה כבר היה הוויכוח פה? זאת הערה ראשונה. הערה שנייה לפני רגע שאלתך. זה היה מא' בניסן עד ח' בניסן. הערה שנייה, אומרת הגמרא, מתמנה יבי עד סוף מועדה, מח' בניסן עד סוף חג הפסח, כלומר כ"א בניסן, איתותיו חג דשבועיה. הוא עמד חג השבועות, או התיישב חג השבועות. למה? כאן היה ויכוח שני עם הבית עושים. הוויכוח הראשון עם הצדוקים. הוויכוח השני עם הבית עושים. מה היה הוויכוח? שהיו בית עושים אומרים, עצרת אחר השבת. כלומר, בית עושים אמרו, שלא יכול להיות שחג השבועות יחול בשבת. אלא תמיד חג השבועות חל ביום חול. למה? כי הם טענו טענה קודמת. מה הטענה הקודמת? שמה שכתוב בתורה ממחורת השבת, אין הכוונה ממחרת שבת, כפי שהיה מסורת אצל חכמי ישראל. שבת כאן זה לא הכוונה שבת בראשית, כלומר יום שביעי בשבוע, אלא שבת כאן זה יום טוב. אלא הם אמרו שלא, ממחרת השבת זה כפשוטו. זה ממחרת השבת. כלומר, במוצאי שבת של, נקרא לזה, באותה השבת שאחרי חג הפסח, במוצאי השבת הראשונה שאחרי חג הפסח, מתחילים לקצור את העומר. כי הם טענו שקצירת העומר לא יכולה לחול בשבת. כלומר, לפי חכמי ישראל, מוחרת השבת זה מוחרת יום טוב, ראשון של פסח. כלומר, במוצאי ליל יום טוב ראשון של פסח. ולכן, אם יום טוב ראשון של פסח, למשל ביום שישי, כלומר, ליל הסדר חמישי בלילה, יום טוב ראשון יום שישי, אז מוצאי יום טוב זה ליל שבת. ובליל שבת צריך לקצור את העומר. הבית עושים לא מוכרים לקבל ש... אפשר לקצור את העומר בליל שבת. מה פתאום? חילול שבת. ולכן הם טענו, שהכל כמובן בציניות, הם טענו שמחרת השבת זה במחרת שבת בראשית. ולכן לעולם קצירת העומר לא יכולה לחול בליל שבת, אלא רק ממוצאי שבת ואילך, ולכן גם חג השבועות לא יכול לחול בשבת. כי אם תספור 50 יום, אז זה ודאי אחרי שבת. אני קורא את לשון הגמרא וההסבר של הרב כאן. מתמנה יבי עד סוף מועדה, מחטא בניסן עד כ"א בניסן, היה ויכוח בין חכמי ישראל לביתוסים, אבל הביתוסים בסוף ניצחו, התותף חג דשבועיה, שהיו ביתוסים אומרים עצרת אחר השבת, חג השבועות הנקרא עצרת, הוא חייב להיות אחר השבת, ולפי זה אין קצירת העומר, לפי דעת הביתוסים, אין קצירת העומר דוחה שבת, וניצחום חכמים שעצרת אינו דווקא אחר השבת, אלא יכול להיות שחג השבועות יחול בשבת, וממילא יכול להיות לפי זה שקצירת העומר הוא מחרת יום טוב. אם כן, מה שכתוב מחרת השבת, השבת פה הכוונה יום טוב, למה דווקא פה שבת נקראת יום טוב? זאת שאלה בפני עצמה. או למה יום טוב נקרא שבת? כן, זאת שאלה אחרת. אבל בכל אופן, הוא ממלא קצירת העומר וממחרת יום טוב, ואם חל בשבת, אם קצירת העומר חלה בליל שבת, כי יום טוב ראשון חל ביום שישי, אז דוחה קצירת העומר את השבת. וכך כמובן ההלכה. אם כן, שני ויכוחים, ולכן, בוויכוח הזה, ולכן עשו ימים טובים באופן יחסי, מחטא עד כ"א בניסן, שלא מתענים ולא מספידים, כן, מא' עד כ"א, רוב חודש ניסן, היום גם לא רואים את החנון, אבל היום זה מסיבות אחרות, אבל לפחות לפי הגמרא הזאת, היו שתי סיבות מאוד משמעותיות לפי הגמרא, שניצחנו את הצדוקים, שקורבן תמיד בא רק משל ציבור ולא משל יחיד, ב' ניצחנו את הבית עושים, שקצירת העומר דוחת השבת, ולכן חג השבועות יכול לחול בשבת. מה הוויכוחים הכל כך משמעותיים פה? על מה הייתה במרכאות החגיגה? שניצחו חכמים, מה? בסדר, אז איזה ויכוח, וניצחו. אלא כנראה שיש כאן שני ויכוחים, או שני ברורים מאוד מאוד יסודיים, מאוד מאוד עקרוניים, שהם, הייתי אומר, התשתית של השקפת עולמנו, שבא לידי ביטוי בוויכוח עם הצדוקים על התמיד, ובוויכוח עם הבית עושים על חג השבועות. וממילא על קצירת העומר שחלה לפניו. זה הרקע למאמר הזה. עכשיו, המאמר הזה מחולק, כמו שאמרנו, לשני חלקים. חלק ראשון, הקדמה, עוד לפני בכלל הכניסה, לסוגיה הזאת של המאבק בין החכמים לבין הצדוקים והבית עושים. מופיע, אם תסתכלו בדף שלפנינו, גם קיצרנו מקוצר המקום, יש בספר עצמו יש פירוט יותר רחב, אבל פה בדף שלנו זה מי בתקופתנו הגדולה, עד כמעט סוף העמודה הימנית, עד וטהרת רוחו, בערך או בדיוק חמש שורות מלמטה. זה החלק העקרוני של המאמר הזה, ואחר כך כבר יותר מתקרב לסוגיה כאן במנחות, שני המאבקים האלה, זה מי לשאוב חיים, לשאוב חיים ממקור דבר השם, עד סוף המאמר. בסדר? אז אנחנו קודם כל נקדים איזושהי הקדמה, נקווה שלא תהיה ארוכה, אבל היא מאוד חשובה ההקדמה הזאת, כדי להבין בעצם מה אנחנו הולכים בעצם לברר. יאיר, רצית משהו? לא. טוב. בואו נתחיל. בתקופתנו הגדולה, להתעוררותה של האומה, לשיבת שבותה, לחידוש עמדתה העצמית על ארצה העתיקה, אחרי שנות מאות רבות של תרדמה לאומית ושל חורבן היישוב אשר לארצנו הקדושה, היינו חייבים חובה כפולה לפשפש באוצרותינו העתיקים, לדעת מה היו אלה הזרמים אשר היו בחיינו הכלליים מאז. אני קורא לסוף הפסקה הראשונה. כי רק על ידי הידיעה הזאת נוכל לכוון את המשקל, לדעת איזה זרם הוא עצמי ומקורי לנו, ומתוך כך גם נצחי בטבעו ונותן לנו תקומה, זרם רוחני שכוח כביר צפון בו להחזיק את חיי האומה בכל תקופותיה ולהגביר את כוחה העצמי, ליתן לה את לשת חייה על אף כל צוריה ורומסי כבודה, זה מצד אחד, ומצד שני, ואיזהו זרם מקרי, דהיינו לקוח מבארות זרים, הוא בא אל גבול האומה על ידי השפעה של חולשה עצמית ושדידול כוחה המקורי כפי שהיינו בגלות, ומתוך כך אין לו תקומה נצחית והוא כמוץ לפני רוח הזמנים אשר ישטפו בלי להשאיר לו רושם עמוק בחיי הכלל. טוב, נעשה סדר. יש כוחות נפש, או הייתי אומר כוחות עצמיים או עצמיות ישראלית, שהיא בעצם הייתי אומר מבטאת את המהות של האומה הישראלית. הרב קורא לזה כאן זרמים. יש איזה שהם, נקרא זה זרמי אישיות, זרמי אלוהות, שכמובן יש להם גם ביטוי בהשקפת עולם, שהם זרמים ישראליים מקוריים. ולכן, כשאנחנו חוזרים אחרי 2000 שנות גלות, שיכול מאוד להיות שחלק מהזרמים הללו לא יכלו להופיע בפועל במציאות, ב', שחלק מהזרמים הללו לא רק שלא יכלו להופיע בפועל במציאות, אלא חלק מהזרמים הללו אפילו היו חונים חד ושלום להישכח מאיתנו, כי אנחנו חיינו בגלות. אז גלו ישראל אין לך ביטול תורה גדול מזה, כמו שאומרת הגמרא. אז זה ביטול תורה גדול לעצמיות האומה הישראלית. אז יכול מאוד להיות שחלק מזרמי החיים המקוריים שלנו, האמיתיים שלנו, העצמיים שלנו, המהותיים שלנו, זה לא רק זרמים שלכנו לבטא אותם באופן מעשי. אלא זה זרמי חיים שלפעמים אפילו שכחנו שהם זרמי החיים האמיתיים שלנו. עד כדי כך. ותחתיהם במקומם, לכאורה, נכנסו זרמי חיים, גלויים או סמויים, נראה בהמשך כמה דוגמאות. כאן במאמר זה שני מרכזים, זה בדיוק שני ויכוחים. אבל נכנסו זרמים שהם מתאימים לאומות העולם. ולא מתאימים לישראל. ואנחנו, היות וחיינו איתם, והושפענו מהם באופן גלוי סמוי לאור הזמן, 2000 שנה, אז לאט לאט זה חלחל בנפשנו, חלחל בקרבנו, עד כדי כך שזה הפך אולי לאיזה מין השקפת עולם, שנראית אולי פסגת השאיפות של האומה הישראלית. וכל זה בסופו של דבר לקוח, כמו שכאן הוא אומר, מבארות זרים. לכן אומר הרע, בתקופתנו הגדולה, שאנחנו חוזרים לארצנו, חוזרים לעצמנו, חוזרים לעצמיותנו. אז בתקופתנו הגדולה להתעוררותה של האומה לשיבת שבותה, אנחנו שווים לארצנו, אבל בעצם אנחנו שווים לעצמנו. לחידוש עמדתה העצמית על ארצה העתיקה, זה לא רק ציונות במובן של חזרנו הביתה, במובן הלאומי מקף חילוני. אלא החזרה לארצנו היא חזרה לעצמיות הישראלית, היא חזרה למהות הישראלית שסוף התהליך הזה הוא כמובן נהיה תיקון עולם במלכות שדיים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא ממלא תיקון עולם במלכות שדיים. אז שאנחנו חוזרים לעצמנו, אחרי שנות מאות רבות של תרדמה לאומית ושל חורבן היישוב ואשר לארצנו הקדושה, שהוא לא רק חורבן לאומי, אלא הוא חורבן רוחני, הוא חורבן פנימי, הוא חורבן של המהות, שא' לא יכלה להופיע באופן מעשי, וב' אולי גם הוא כהתה בנפשנו, במוחנו, בשאיפותינו וכו'. אומר הרב, איננו חייבים חובה כפולה. יש לנו חובה כפולה. כפולה א', פשוט, להבין מה שלנו ומה לא. ב', כפולה, יש כאן שני ויכוחים. מה צדוקים והבית עושים? כפול, נראה בהמשך. אז איננו חייבים חובה כפולה לפשפש באוצרותינו העתיקים, לדעת מה היו אלה הזרמים אשר היו בחיינו הכלליים מאז. מה הם זרמי החיים המקוריים לנו? שיכול להיות שאלפיים שנה היו באיזה תרדמה, אבל היות והם עצמיותנו, אז הם איתנו, הם בתוכנו, גם אם בפועל אנחנו לא מקיימים אותם, וגם אם נדמה לנו ששכחנו אותם אפילו. רק שנייה, שנייה. כי רק על ידי הידיעה הזאת, כלומר, רק אם אנחנו נדע מי אנחנו, מה הם זרמי החיים המקוריים שלנו, המילה כאן, המילה רק היא חשובה ביותר, כי רק על ידי הידיעה הזאת נוכל לכוון את המשקל, את משקולת הכוחות. דהיינו, לדעת איזה זרם הוא עצמי ומקורי לנו, ומתוך כך אנחנו לא מוכנים לוותר עליו בשום פנים ואופן, גם אם הוא היה באיזה תרדמת מתחת לפני השטח. ב' שאנחנו מחויבים להוציא אותו מהכוח אל הפועל כי הוא אנחנו וכו'. ג' שגם אם לא הוצאנו אותו מהכוח אל הפועל הוא שמור בתוכנו, כי דבר שהוא עצמי אתה לעולם לא תוותר עליו כי הוא עצמי. כל דבר שהוא, זה כמו שלאדם יש כישרון, אז גם אם הוא לא מבטא את הכישרון הזה הרבה מאוד שנים, ואפילו הוא שכח מזה שהכישרון הזה נמצא בכלל אצלו, היות וזה טבעו, זאת תכונתו, זה כישרונו, זאת עצמיותו, אז זה נמצא בתוכו, בין אם הוא מודע לזה בין אם לא, זה לא משנה. לכן אנחנו מחויבים לברר לעצמנו, שאנחנו חוזרים לעצמנו, לארצנו, ומקימים את מדינתנו. אני הייתי אומר את זה בשפה מאוד פשוטה. ודאי, הבירור הזה הוא צריך להיות אצל כל אדם, באופן אישי. אבל קל וחומר, בין כמו שקל וחומר, הוא צריך להיות אצל המנהיגות הישראלית. בכל תחומי החיים. המנהיגות הרבנית, המנהיגות הפוליטית, המנהיגות החינוכית נקרא לה, התרבותית וכו'. כדי לדעת איזה זרמי חיים הם זרמי חיים עצמי. ואם הבירור הזה לא יעשה, יהיו קלקולים קשים ביותר, ואנחנו רואים היום את הקלקולים. אם כן, כי רק על ידי הידיעה הזאת נוכל לכוון את המשקל, לדעת איזה זרם הוא עצמי ומקורי לנו. ומתוך כך, גם נצחי. למרות שבפועל, הוא לא הופיע, ואולי אפילו במחשבות שלנו קצת שכחנו אותו. אבל הוא באמת נצחי, כי אם הוא מהותי, אם הוא עצמי, אם הוא הטבע שלנו, אז הוא קיים בתוכנו, בין אם אנחנו מודעים לזה, בין אם לא. זרם רוחני, ומתוך כך הוא גם נצחי בטבעו ונותן לנו תקומה, הוא בסוף יצא לפועל, כי ככל דבר שהוא עצמי, העצמיות הזאת לא תוותר על עצמיותה, בסוף יצא לפועל. קפיץ דרכו לקפוץ, בסוף הוא יקפוץ גם אתה תדחוק אותו הרבה זמן וכו'. זרם רוחני שכוח כביר צפון בו, כרגע הכוח הזה צפון בתוכו באופן סמוי, להחזיק את חיי האומה בכל תקופותיה ולהגביר את כוחה העצמי, זה החזיק אותנו, זה שמר אלינו, זה בתוכנו, ליתן לה את אשת חייה על אף כל צורריה ורומסי כבודה. זה מצד אחד. מצד שני, ואיזה הוא זרם מקרי? איזה זרמי חיים, זה השקפת עולם, שאיפות, רצונות וכו', ממילא גם פעולות ממעשים, ואיזה הוא זרם מקרי? לקוח מבהרות זרים, הוא בא אל גבול האומה, על ידי השפעה של חולשה עצמית ושדידול כוחה המקורי. כל אחד מאיתנו יודע שכשהוא, מה שנקרא, שומר על עמדתו העצמית כי הוא מלא כוח וביטחון וכו', אז גלים חיצוניים לא ישתפו אותו. אבל ברגע שהאדם ככה מדולדל ועייף וחלש וחסר ביטחון והוא מבולבל ולא בדיוק יודע מי הוא ומה הוא, אז הוא פתוח להמון השפעות. הוא אומר להשפעות האלה, משפיעות עליו באיזושהי צורה. דבר פשוט. אז כשזה עולה לרמה של ציבור שחי בגלות אלפיים שנה, עם ישראל, אז יכול להיות שהן, לא הייתי אומר נספגו, אבל חלחלו בתוכנו זרמים שהם לא לנו. רק נסיים במשפט הזה. ואיזה הוא זרם מקרי? לקוח מבארות זרים, הוא בא אל גבול האומה על ידי השפעה של חולשה עצמית. העצמיות שלנו הייתה חלשה, ביטול תורה קרה לזה הגמר, כמו שאמרנו מקודם, ושל דלדול כוחה המקורי, ומתוך כך, היות והזרם הזה הוא מקרי, גם אם הוא תפס עמדה במשך שנות היסטוריה, אם זה בהשקפת עולם, אם זה ברצונות, בשאיפות, אפילו בפעולות. מתוך כך אין לו תקומה נצחית, כי הוא באמת לא עצמי, הוא חיצוני. אז כל דבר שהוא לא עצמי, הוא בסוף ייעלם. והוא כמוץ לפני רוח הזמנים, כמו המוץ, הקליפה הדקה של החיטה, שברגע שאתה נופח איזשהו אוויר, אז המוץ הזה אף, כי זה לא זה, כי זה לא החיטה בעצמה. והוא כמוץ לפני רוח הזמנים אשר ישטפו בלי להשאיר לו רושם עמוק בחיי הכלל. רושם חיצוני כן, רושם עמוק לא, כי זה לא עצמי. אם כן, הבירור הזה חייב להתברר. הייתי אומר, תרופה אלוהית עצמית מהותית. זה לא שיעור בפסיכולוגיה, זה שיעור באלוהות. אני רוצה להגיד את זה מאוד ברור. מהי השקפת עולם של היהדות? מהי השקפת עולמה? שמכוח השקפת העולם הזו, אנחנו פועלים בפועל. והיו כל מיני השקפות עולם, של עמי העולם, של אומות העולם, שספגנו באופן גלוי, בעיקר סמוי בגלות. נכף נראה שני הנושאים הכי חשובים אולי בחיים שלנו. הצדוקים, אל מול הצדוקים הבית עושים, קורבן התמיד ומחות השבת, נראה עוד מעט. ובעצם אנחנו נראה ששני הזרמים המקריים האלה חלחלו באומה הישראלית במשך 2000 שנה עד כדי כך, שאם היום אתה תיכנס לבית מדרש, לא רוצה להגיד מצוי, בית מדרש כזה או אחר, אתה תשמע את שתי השקפות האלה מאוד מצויות, מאוד רווחות, ולא מרגישים איתם בכלל שום בעיה, וזה הפוך, זה נהפך לאיזה אידיאל אלוהי לכתחילה. וכל זה כי ההופעה האלוהית אצל אומות העולם היא ההופעה האלוהית הזאת. לא בצורה שזה יופיע אצלנו, אצלנו זה יופיע בלבוש אחר, אבל היסוד של ההשקפה הוא היסוד הזה. תכף כשניכנס לשני המוקדים האלה, אז יהיה הרבה יותר ברור. בסדר? כלומר, זה לא רק שיעור בפסיכולוגיה. זה שיעור ברנטגן, זה DNA עכשיו. עכשיו אנחנו, אם אפשר לומר, עושים לנו בדיקת DNA. מי אנחנו? אנחנו צריכים לעשות לעצמנו בדיקת DNA. מהו מרכז הכובד של האישיות הישראלית? ואם זה לא יעשה, אנחנו בבעיה. כלומר, אם אנחנו חושבים אחרי 2000 שנה שחזרנו סך הכל להקים מדינה כדי לברוח משואה נוספת, חס ושלום. או חזרנו לכאן כי זאת ארץ התנך, ותחת הכותרת זאת ארץ התנך, אין כל כך הרבה, אלא אם אבותינו הלכו פה, אז גם לי מותר ללכת על העקבות שלהם, ושם שם זה מתחיל ושם זה נגמר. וכמו שהרב אומר, שאם אנחנו חושבים שאפשר להסתפק באיזו היסטוריה, והוא קורא לזה גרגירי היסטוריה, ובאיזושהי תחיית השפה, בלי לזה צריך ושלום בתחיית השפה העברית, הרב ראה בזה ערך גדול מאוד, אבל הציונות לא מסתכמת בזה שאברהם אבינו הלך בכביש 60 משכם לחברון, ולא מסתכמת בזה שהוא דיבר עברית ולעזר בן יהודה החיית השפה העברית. זה לא מסתפק בזה. הרב קורא לזה באחת האגרות, דברים קשים ביותר, הוא קורא לזה לאומיות מזויפת. חרס שמחפה את עצמו, כחרס הנשבר, חרס שמחפה את עצמו בגרגירים של היסטוריה ושל שפה. שזה לא יחזיק מעמד. ורואים היום, שמי שלא נובע מהמקורות של זרמי החיים היותר עצמיים, היותר מקורים, היותר אלוהים שלנו, הוא לא יחזיק מעמד, ולכן היום מדברים אנגלית. פשוט תסתובב אפילו בירושלים. תראה את חלונות הראווה. האם השמות של החנויות בעברית או באנגלית? רק זה, מספיק לו. בית היסטוריה? היסטוריה. היה. מה שהיה, היה. זהו. לכן המציאות מוכיחה שמה שכאן הרב כותב זה נכון. בסדר? טוב. עכשיו, הקדמה למשפט הבא או לקטע הבא. אומר הרב, רגע, אם הבירור הזה הוא כל כך יסודי, אז הייתי מצפה שהבירור הזה יקרה. כלומר, כשהציונות תתחיל להופיע אחרי גלות של 2000 שנה, יותר עמוק, שזרמי החיים המקוריים יתחילו להתעורר, אז עכשיו צריכה לקום תנועה כלל לאומית, פרטית וכללית, של ברור נוקב מאוד של מהו זרם החיים המקורי שלנו, מהו זרם החיים המקרי שספגנו בגלות. אז איך זה לא קורה? איך יכול להיות שזה לא קורה? הרי מדובר כאן על שאלת היסוד של החיים. לא מדובר כאן על איזה פרט. מדובר כאן על המהויות הכי מהותיות שלנו. הקטע הבא, הרב מסביר למה זה לא קורה בשלב הזה, או למה זה לא קורה מספיק, גם מבחינת העומק הבירורי, האיכותי, וגם מבחינת ההיקף הכמותי של למה זה לא מקיף את כולם, ובפרט את המנהיגות, וכו'. אומר הרב, האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו, ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים, עד אשר יבוגר שכלו, לבוא לידי המדרגה הפנימית, להכיר את עצמו ואת אופיו ואת נפשו ואת מהותו היסודי. והעם בכללו, למרות מה שבתוך אוצר רוחו, מונחים כל גנזיו העיקרים בכלי שלמותו, כשצפות שאלות מעשיות, לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקה. וסברות שטחיות באות בראשונה, ומתאבות לכוח פועל בחיים המעשיים של סדרי ההתעוררות הלאומית. ורק אחרי ערת מכשולים, ואחרי פגישת צורי מכשול רבים בחיי הכלל ובמהלכה של ההתעוררות הלאומית, מוכנים אנו לבוא לידי תנועה יותר עמוקה, יותר עצמית, יותר ויותר מקורית, בנויה ומיוסדת על העמדה של הכרת צבעוננו האמיתי, מתוך עומק נשמת עמנו וטהרת רוחו. הפסקה הזאת היא חשובה מצד עצמה, בלי קשר לנושא שלנו. היא חשובה בכלל. אני חוזר למשפט הראשון. האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. הייתי שם פה פסיק. די. בשלב הראשון בחייו של אדם, אפשר לראות את זה אצל תינוק קטן, הוא בעצם, אם אפשר לומר, מברר לעצמו ברמת התינוקיות שלו שני בירורים, או שני סוגי בירורים. בירור ראשון, מה נחוץ לי? קוראים לזה בעברית הישרדות. זהו. עכשיו, כשההישרדות היותר הישרדותית, זה קודם כל ההישרדות של הגוף. דיינו לחיות, פשוט להיות חי ולא להיות מת. להיות יש ולא להיות עין. כשההישרדות הזאת עולה למדרגה של ציבור, כמו אצל היחיד, אז זה מקיף שני תחומים. תחום אחד, כלפי אויב שלא יפגע בך, קוראים לזה ביטחון. תחום שני, כלפי עצמך, כדי שתוכל לחיות, קוראים לזה כלכלה. זהו. השאלות הקיום של החיים, שאלות ההישרדות של החיים, של הפרט ושל החברה, בעצם, אם אפשר אומר, מתמקדות בשני תחומים. כי זה מה שנחוץ. מה שנחוץ לתינוק זה שאף אחד לא יפגע בו, ומה שנחוץ לו זה שיהיה לו אוכל לאכול וחיתול נקי. זהו. מה עם תיקון מידות, מה עם לימוד חוכמה, מה עם הופעת אלוהות? הוא בכלל לא שם בשלב הראשון. בשלב הראשון האדם עסוק בעצם הקיום שלו. ולכן החברה תהיה עסוקה בשלב הראשון בעצם הקיום שלה. ולכן אני חושב לצערנו הרב, הדוגמה של הציונות החילונית ובפרט אחר השואה היא הדוגמה הטובה ביותר לזה. אנחנו סך הכל ביקשנו מקלט לילה. לא ביקשנו לחיות, ביקשנו סך הכל לא למות. לא, שאני אומר לא ביקשנו לחיות, הכוונה, לא ביקשנו לחיות במובן של חיים מלאים. ביקשנו סך הכל לחיות ולא למות. זה הכל. זה מה שרצינו. ולכן אוגנדה זה באמת אופציה. לפי התפיסה הזאת. לכן האדם מכיר בתחילה, כלומר, זה שאנחנו צריכים לברר מה זרם מקורי, מה זרם מקרי, זה נכון. אבל זה שהבירור הזה להופיע בשלב הראשון, גם זה נכון. כי בשלב הראשון של התגדלותו של אדם, פרטי או חברתי, ציבורי, הוא קודם כל מברר את מה שנחוץ לו. ב', הוא צריך למצוא פתרונות למציאויות המזדמנות מבחוץ, שהרבה פעמים תופכות על פניו. למשל, הוא פתאום מגלה שהוא צריך לעבוד, כי אם הוא לא יעבוד, לא יהיה לו כסף. אם לא יהיה לו כסף, לא יהיה לו מה לקנות. אם הוא לא יקנה, הוא לא יאכל. אם הוא לא יאכל, הוא ימות. אז הוא עכשיו שואל את שאלות הקיום שלו. הוא שואל את שאלות הקיום שלו כי, א', זה משהו בשלב הראשון מטפל בו, ב', כי המציאות הופכת על פניו ודורשת פתרונות, אין ברירה. לכן האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו. ואיך אנחנו מכריזים על מדינה, מיד פורצת מלחמה, אז מה הפתרון? להקים צבא חזק, זהו. זה הפתרון. יש לחץ בינלאומי, אומר לך, תחזור לגולה, צריך להקים פוליטיקה. כנ"ל כלכלה וכו'. אז האדם מכיר בתחילת מה שנחוץ לו מצד אחד, ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים, כלומר, מה שיתברר אצלו, זה תלוי המקרים החיצוניים שאיתם הוא ייפגש. והמקרים החיצוניים בדרך כלל הם מאוד מאוד הישרדותיים, הם מאוד מאוד קיומיים, הם מאוד מאוד ראשוניים, מאוד מאוד בוסריים, מאוד מאוד בסיסיים. עד אשר יבוגר שכלו, כן, אפשר לראות את זה אצל הנער המתבגר בגיל ההתבגרות, שהוא מתחיל פתאום להיות מודע לעצמו, אז הוא מתחיל להתעסק עם דברים מאוד מאוד בסיסיים. קודם כל הגוף שלו מתחיל מאוד להרשים אותו. יש לו גוף, יש לו כוח, יצר הריות מתחיל להתעורר אצלו. הנפש שלו, דיינו, יש לו כבר עצמאות, הוא כבר לא בדיוק מקשיב לאנשים מבוגרים, הוא כבר רוצה לפתח חיים עצמאיים, וכו'. יש כאן איזשהו תהליך ואז הוא מתחיל להיפגש עם המציאות, ופתאום הוא חוטף סתירות לכם מפה וסתירות לכם משם, ופתאום הוא מבין שהוא צור חברתי, ולכן הוא צריך להיות נחמד לאחרים, ולא בדיוק לעשות מה שבא לו. בקיצור, המציאות המזדמנות הרבה פעמים מכריחות אותו או מלמדות אותו איך לנוע על הציר שקוראים לו עולם, חברה, קשיים. הוא צריך למצוא פתרונות. כן, אני אקח את הדוגמה הפשוטה ביותר. יום אחד ההורים מודיעים לבן שלהם שהם יותר לא מממנים לו את הפלאפון. יפה. נו, עכשיו מה יעשה הנער הזה? הוא צריך למצוא מימון לפלאפון. נו, איך הוא ימצא מימון לפלאפון? נקטוף על העצים. לא, אז או שהוא מחליט שהוא מוותר על הפלאפון. או שהוא מחליט שהוא מצמצם בשיחות הטלפון. או שהוא מוצא פתרונות כלכליים, מתחיל לעשות איזושהי השלמת הכנסה, איזושהי צורה, מה זה השלמת? התחלת הכנסה, כדי לממן את הפלאפון. פתאום אתה פוגש נער יותר אחראי, כי הוא לא מדבר מתי שבא לו. כבר מתחיל לעשות חשבון. הנה המציאויות המזדמנות, מלמדות אותו אחריות. אומנם ברמת בסיס, פלאפון. הוצאה כלכלית, זהו. אבל זה גם משהו. אז האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו, ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. עד אשר יבוגר שכלו, עד אשר הוא מתבגר. ואז לא ההישרדות הפיזית או הנפשית, ולא הפתרונות למציאות המזדמנות, זה מה שהוא יעסוק בו, אלא כשהוא מתבגר שכלית, אז הוא מתחיל כבר לברר דברים קצת יותר שכליים, יותר, הייתי אומר, מהותיים, יותר עצמיים. כלומר, הוא מתחיל לדון בשאלות, שאין לו שאלות של הקיום המזדמן בגלל המציאות, אלא שאלות של מהויות וערכים אידיאליים, משמע אני חי. עוד לפני המציאות בכלל. מי אני, מה אני, משמע אני פה בכלל, וכו'. עד אשר יבוגר שכלו לבוא לידי המדרגה הפנימית, אז הוא לאט לאט עובר תהליך שפחות החוץ פועל עליו, אלא יותר העולם הפנימי שלו מתחיל לברר את ה... כלומר, זה לא שהחוץ, אם שם מעורר את הפנים, אלא הפנים מגיע אל החוץ. עד אשר יבוגר שכלו לבוא לידי המדרגה הפנימית להכיר את עצמו ואת אופיו ואת נפשו ואת מהותו היסודי. עכשיו אם אנחנו עולים מרמת הפרט לרמת עם, אותו דבר ברמת עם. אולי ברמת עם זה אפילו יותר חריף. שכמו שאדם בשלב הראשון שואל את שאלת ההישרדות ונפגש עם המציאות המזדמנת מבחוץ ומוצא פתרונות, כך גם העם שואל את שאלת ההישרדות ופשוט פותר בעיות תוך כדי תנועה. מה עם שאלות המהות? מה עם הבירור שדיברנו עליו בפסקה הקודמת? איזה זרם מקרי, איזה זרם מקורי? בשלב הראשון זה לא יופיע. כי בשלב הראשון סדר ההופעה של החיים בעולם הזה, קודם כל מה שנחוץ, קודם כל מה שהכרחי, הייתי אומר, בתחומים הכי בסיסיים, הכי שטחיים של החיים, שהם עצם הקיום. ואז באמת הוא ייתן בהתחלה סברות שטחיות. כלומר, למה חזרנו לארצנו אחרי 2,000 שנה? א', שאלה טובה. ב' באמת אוגנדה זה אפשרות, ג' כדי שלא יהרגו אותנו עוד פעם. שלא יהיה עוד יד ושם. עוד טיפה שנייה. והעם בכללו, הנה המשפט הבא הוא ההסבר ברמה הכלל ישראלית הציבורית, והעם בכללו, למרות מה שבתוך אוצר רוחו מונחים כל גנזיו העיקרים בכלי שלמותו, למרות שזרמי החיים המקוריים נמצאים בתוכו, והוא יכול לברר את הבירורים האלה מה מקרי ומה מקורי, באופן פנימי אמיתי, כמו שהאדם, כמו שאצל הילד זה, או אצל הנער מתבגר זה מונח בפנים באיזשהו מקום, אבל בפועל, באופן מעשי, זה עוד לא יתגלה. כשצפות שאלות מעשיות, לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקה, כי הוא כרגע צריך למצוא פתרונות. זה קצת מזכיר שלצערנו הרב, ממשלה בישראל, קשה לה מאוד לתכנן תוכניות לטווח ארוך של 10, 20, 30, 40, 50, 100 שנה. אלא היא כל מה חושבת בקצר, איך היא שורדת את הקדנציה. זהו. ולכן, וסברות שטחיות באות בראשונה, והסברות השטחיות האלה בהתחלה לכאורה מספיקות, כי הן נותנות פתרונות קצרים לשאלות החיצוניות, וסברות שטחיות באות בראשונה ומתאבות לכוח פועל. כלומר, הסברות השטחיות האלה מאפשרות איזה הופעה של חיים, כוח פועל. זה עונה על משהו וגם נותן לך מוטיבציה לעשות, לפעול. וסברות שטחיות באות בראשונה ומתאבות לכוח פועל בחיים המעשיים של סדרי ההתעוררות הלאומית, ורק אחרי תהליך היסטורי לא קצר, שהסברות השטחיות האלה כבר לא מחזיקות מעמד, ואנחנו מתחילים לראות את הכישלונות ואת הנזקים שבדרך, ורק אחרי הערת מכשולים, ואחרי פגישת צורי מכשול רבים בחיי הכלל ובמהלכה של תורות הלאומית, שאנחנו רואים גם היום, מוכנים אנו לבוא לידי תנועה יותר עמוקה, יותר עצמית, יותר ויותר מקורית, בנויה ומיוסדת על העמדה של הכרת צביוננו האמיתי מתוך עומק נשמת עמנו וטהרת רוחו. לכן לא להיבהל מזה שעוד לא הגענו למקום הזה, ההגעה למקום הזה היא תהליך. כל זה הקדמה עוד לפני בכלל הדיון שבין חכמים לבין הצדוקים הבית עושים. כן. אוריאל, כן? אוריאל, סליחה. כן, אבל כאן הרב אני חושב קצת הוא מפרט את זה. הוא מפרט שהנטייה הלאומית המעשית היא לבושה החיצון, כאן הוא מסביר עד כמה היא לבושה החיצון, כלומר, איך היא תופיע בשלב הראשון בצורה מאוד חיצונית? בשלב הראשון, אני אגיד את זה רגע בצורה אחרת. אחד הדברים המאוד מעניינים שקורים לאדם המתבגר השכלי, זה כשהוא עבר כבר את התהליך הזה. והוא נמצא כבר במקום של הבירור השכלי, יותר מעמיק, יותר אמיתי, יותר פנימי, והוא פוגש מולו אנשים או תפיסות עולם שחיים בשלב הראשון, קשה לו מאוד להבין את זה. למה אתם לא שואלים את שאלות היסוד של החיים? את שאלות המקוריות של החיים? מה אתם נותנים סברות שטחיות לשאלות תרות גורל? שהם עצמיות החיים? זה נשמע מאוד רדוד, מאוד שטחי, מאוד ראשוני. נכון? זה מאוד רדוד, זה מאוד שטחי ומאוד ראשוני. אז מה הפתרון? הפתרון הוא פשוט, אומר הרב. פשוט. של תשובות רדודות ושטחיות, ערכים שטחיים ורדודים, יוכלו להחזיק זמן קצר מעמד. וכשהם ייפגשו עם גלים גבוהים, הם לא יחזיקו מעמד. ואז יצטרכו להינתן תשובות, אידיאלים וערכים, יותר מעמיקים, יותר מעמיקות. כלומר, מה שיעביר אותנו את התהליך הזה, קוראים לזה היום אין ברירה? אין ברירה. הגלים יהיו יותר גבוהים. המשברים יהיו יותר קשים. שאלות היסוד, אפשר לומר, יוכרחו להתעורר. כי פתרונות שטחיים כבר לא יספיקו. זה ממש התקופה שבה אנחנו חיים. ממש. אבל קודם כל, לא צריך להיבהל מזה, רק שנייה, לא צריך להיבהל מזה שהדברים מתעכבים 120, 150 שנות ציונות ו-64 שנות מדינה. לא צריך להיבהל מזה, זה תהליך. רק כמו שאמרנו מקודם, הייתי מצפה לפי הפסקה הראשונה, שזאת תהיה הקונגרס הראשון, בוועידת הקונגרס הראשונה, זה יהיה הדיון. בלשון הרב ציודה, מי אנחנו, מה חיינו? מי אנחנו? זה לא בדיוק היה הדיון הראשון. הדיון הראשון היה איך מביאים את היהודים לארץ ישראל. למה? לא בטוח, לא ברור למה. ולכן באמת הייתה הצעת אוגנדה, כי התנאים במרכאות בינלאומיים, פוליטיים, היסטוריים, לא אפשרו לפי אותה שיטה. למה מה? כי אדם בשלב הראשון לא שואל את עצמו את שאלות המהות. בשלב הראשון אדם שואל את עצמו את שאלות בשלב הראשון, מה זה משנה? אבל אנחנו עכשיו, אופה, אתה עכשיו דן, אתה עכשיו עובר בלי לשים לב, מהרובד הפרטי לרובד הלאומי. יכול להיות שאותו פילוסוף, אותו הוגה דעות, אותו משורר, אותו עיתונאי, אותו אדם חכם, שאל את עצמו, עבר את התהליך הזה כאדם פרטי. אבל עכשיו המערך, עכשיו הוא נציג של המערכת הלאומית, המערכת הלאומית עוד לא עבר את התהליך הזה. אז הוא עבר את זה, אני אומר את זה בצורה מאוד טכנית, הוא עבר את זה מגיל 20 עד גיל 60. אבל הציונות עכשיו היא בגיל 1, לא בגיל 60. אז כמו התהליך שהוא עבר באופן פרטי, התהליך הזה צריך לעבור באופן לאומי. אבל עכשיו הוא מתחיל לעבור.
אבל אם הוא תפקד בפועל בגיל 60, אז הוא צריך להתנהג כמו בגיל 60.
או שכן או שלא. כלומר, אתה רואה לצערנו הרב הרבה פעמים, זה משהו עזוי. כן? אתה רואה אדם שבחייו הפרטיים מתנהג כמו אדם בוגר, ובאחריותו הלאומית מתנהג כמו תינוק. בוא ניקח דוגמה פשוטה. אדם בחייו הפרטיים, אני מקווה, גם לא, גם זה בכלל לא בטוח, מתנהל באיזשהו שלב מצד האמת שלו, והוא לא כל הזמן חי במה יגידו ומה יחשבו, ואיך אני נראה ואיך אני נשמע ומה יהיה בסקר הבא. לא, אני מקווה, גם זה לא בטוח היום. אבל כשזה מגיע לרמה של פוליטיקה, אז פה פתאום, רגע, מה יגידו, מי יבחר בי מחר בבוקר אם אני אגיד את זה? איך זה יכול להיות? אותה שאלה, איך זה יכול להיות? התהליך הזה צריך לעבור, כמו שהוא עובר ברובד האישי הפרטי, צריך לעבור ברובד הלאומי. כמו ניתן דוגמה פשוטה, בסדר? זוג צעיר מתחתן. בסדר? תגיד לי דוגרי, אתה עכשיו, תשובה. למה הם מתחתנים? למה התחתנת? בתחס בהתחלה זה כי היה נחמד, היה נעים, תקשרנו, היה לנו כיף ביחד. נכון או לא? כן. ברור שמה שמניע פה את המערכת, זה זכו שכינה ביניהם, ובסוף נהיה בעזרת השם בית של אידיאלים ושליחות ציבורית, ובית תורני, ערכי, וכולם תקן עולם מלכות שדי. בסדר. אבל מאיפה זה התחיל? שהיה כיף בפגישה הראשונה. וזרם. וזה התקדם. ולנו נחמד, ואנחנו מתקשרים טוב. ונעים לנו וכיף לנו ביחד, אנחנו משדרים על אותו תדר. ויש גם עוד כמה נטיות נפשיות, פיזיות וכדומה בין זכר לנקבה, וזה הולך ביחד טוב, משתלב לא רע. לא שאנחנו לא יודעים שהכל לא התחיל מהמקום הרוחני, נקווה שצלנו התחיל מהמקום הרוחני, אבל בשלב הראשון זה לא בא משם. אני מאוד מפחד כזוג, שאני שואל זוג למה הם החליטו להתחתן, אז הם אומרים כדי להביא שכינה לעולם. זה מפחיד מאוד. כי מהר מאוד הם יגלו שלפני להביא שכינה לעולם הם צריכים להביא פרנסה לבית. עם השכינה הולכים למכולת. אף על פי שהמקור להופעת הבית הזה היא השכינה, ובעזרת השם היא תופיע בהמשך הדרך, אבל השלב הראשון זה טבעי, אנושי, זוגי, זה א'. אף על פי שהמנוע הפנימי מתחת לפני השטח, זה באמת ב'. אדם הולך לקנות אוטו. בסדר? ממה הוא מתרשם השלב הראשון? מהמראה החיצוני, לכן אם יש דפיקות באוטו וכו', מה יגיד? אבל המנוע 10. השלדה 10. כן, אבל תשמע, תראה את הדפיקות בפח, הרדיו לא עובד, החלון לא נפתח. אחר כך, כשהוא עושה קצת, תתחיל לעשות ברור יותר פנימי, רגע, מה היה יחסיות הכוחות פה? בסדר, אז יש איזה דפיקה פה, דפיקה שם, אבל המנוע פה עובד כמו שצריך. שווה דפיקה בפח ומנוע חזק, מאשר פח זוהר ונוצץ ומנוע על הפנים. אבל עובדה, שכשהוא הולך לקנות, בשלב הראשון מה שמדבר אליו זה החוץ. אתה הולך לקנות בחנות, מה מושך אותך שלב ראשון? חלון רב. 3 במאה, נכנס. אחר כך אתה אומר, רגע, 3 במאה, יפה. אבל מה קורה אחרי 3 כביסות? אז עדיף 1 במאה ויחזיק לי 3 שנים, מאשר 3 במאה, אשר חודש יהיה בפח. אבל עובדה שזה שלב ב', עובדה שאתה נכנסת ל3 במאה. זאת עובדה. את המשפט הבא, אני לא אשיר כדי לקנות בזול, את זה אני יודע בשלב ב', בהתחלה אני מחפש בזול. כל זה דוגמאות, דוגמיות, של העיקרון הזה, שהדרך להופעת הבירור היותר פנימי, עוברת דרך פנימי. נקרא לזה זרמי חיים מאוד שטחיים, מאוד הישרדותיים, מאוד בסיסיים, ובפרט דרך מפגש עם המציאות שדורשת פתרון. זהו. איפה מדינת ישראל היום? אני לא נביא ולא בנביא, אבל ברור שגם היום יש הרבה מאוד צדדי חיים במערכת הלאומית, מקף פוליטית שלנו, שהם פתרון בעיות. דווקא בגלל שמעמד הר סיני היה איזשהו מעמד אלוהי מבחוץ ולא תהליכי אנושי שלנו מבפנים, דווקא בגלל זה הגיע אחר כך את העגל ואת המרגלים ונוצר 40 שנה במדבר וכו'. כי זה באמת, לא, איך הרמב"ם כותב, לא ברגע אחד, גם אבן עזרא, לא ברגע אחד עבד לובש בגדי מלכות. צריך לעבור תהליך מנטלי, נפשי וגם מעשי טכני כדי לקבל ביטחון, לקבל עוצמה, לפעול פעולה, לקחת אחריות, לא להתרגש ולהתפעל יותר על המידה מקשיים, לדעת להתמודד עם זה, לדעת להיבנות מזה וכו'. זה תהליך, זה לא זרוק בגדי עבדות ולובש בגדי מלכות. זה לא עובד בצורה כזאת.
זה יכול להיות שכל ההתחשות שלנו, כמו בארץ ישראל, גם בכניסה וגם במדבר, זה נבע
מתוך תשתית, ניסינו לבוש את הבלתי המלכות מהר מדי? תלוי. באופן עקרוני, לא. אלא באופן עקרוני, תהליך ההתבחבשות הזה שאתה קורא לו, הוא תהליך הכרחי. זה סדר ההופעה. אמרה פעם סבתא שחיה בקיבוץ והייתה ממקימי הקיבוץ, שהיא מאוד מוטרדת מה יקרה כשיגמרו לבנות את הקיבוץ. והיא צדקה הסבתא הזאת. טוב, ולא דווקא הקיבוץ, זה בכלל, זה הרעיון. כל זמן שעסוקים בעשייה, ולבנות חדר אוכל ודשא ובריכה, העשייה הרבה פעמים היא לא מאפשרת את הבירור הפנימי. כי אתה עסוק בעשייה. מתי סוף סוף יהיה זמן במרכאות, פנאי נפשי, עומק פנימי, סוף סוף לברר את המשמעויות האמיתיות. שכבר במרכאות אין מה לעשות. כלומר, נגמרה העשייה הפרקטית, הטכנית, הכל, יש, בקיבוץ יש הכל. יש דשא, יש חדר אוכל, יש מזכירות, יש בית אבות, יש בריכה, יש הכל. עכשיו תשאל את עצמך, רגע, בשביל מה אנחנו פה? מה זה רעיון הקבוצה? האם הוא רעיון נכון? מהו היחס הנכון בין כלל לפרט? אלה שאלות היסוד. שאצל אלה שהקימו את הקיבוץ זה היה בה... פה. בגלל זה קם רעיון הקיבוץ. אבל כשתתחיל להופיע באופן מעשי, הרבה, כל אחד מאיתנו יודע, כן? שיש לך הרבה פעמים איזשהו רעיון גדול, ועכשיו אתה צריך להגשים אותו בפועל בחיי המעשה, אז מתוך השגרה והעשייה והרציפות של העשייה וההתמקדות בעשייה וכו', הרבה פעמים הערכים והאידאלים, הרעיונות הגדולים, הרבה פעמים יכולים להישחק מאוד מהר. כי אתה עכשיו עסוק בלעשות. אין לך זמן לחשוב. כרגע עושים, לא חושבים. אבל הגיע השלב שהקושי יגדל, הגלים יגדלו, העשייה תיתקל בקשיים ולא יהיה ברירה. נצטרך לעצור ולהתחיל לחשוב. ואז יהיו ברורים יותר אמיתיים מה היחס בין זרמי החיים המקוריים לזרמי החיים המקריים. עד לכאן הקדמה למאמר הזה. אם כן, שני הבירורים שאנחנו הולכים לברר, בבירור שברוח החכמים, חכמי ישראל, מול הצדוקים, מול הביתוסים, לגבי קורבן התמיד וקסירת העומר, מקף חג השבועות, שני הבירורים האלה הם שני בירורים מקוריים ביותר שאנחנו רוצים לברר אותם. שעד היום, הבירור הזה עוד לא הסתיים. בסדר? זה הנושא שלנו. איך? הייתי אומר ככה, תראה, ברור שבסוף זה יסתיים, כמו שאתה אומר בצדק, בסוף. אבל אנחנו צריכים להיות לפחות על הציר שמביא אותנו לסוף. כדי להגיע לירושלים, אני צריך להיות על כביש מספר 1. אם אני אהיה על כביש מספר, לחיפה, איזה מספר הוא? 2. אם אני אהיה על כביש מספר 2, אני לא אגיע לירושלים. אז נכון שבסוף אני צריך לעבור 60 קילומטר מתל אביב לירושלים, אבל א' ב' כשאני יוצא מתל אביב אני צריך להיות על הציר בכלל בקילומטר האחד של כביש מספר 60, של כביש מספר 1, לא כביש מספר 2. אז קודם כל בכלל צריך להיות על הכביש. שני הוויכוחים האלה זה לשים אותנו על הכביש. נכון, בתהליכים של מדינה והיסטוריה זה ארוך מאוד. הרב הוא יגיד בהמשך שאנחנו לא גמרנו את הבירורים האלה. שם זה התנוצץ מול הצדוקים והבית עושים. טוב, אז זה נפלא מאוד להישאר במתח על מה בעצם היה ויכוח. מהם שני היסודות שהם בסיס השקפת היהדות, בסיס השקפת עולמנו, בסיס הופעת השם בעולם, דרך עם ישראל. שאומות העולם, שני הזרמים שיצאו מהם ישראל, הזוקים והבית עושים, לא מסוגלים להכיל את זה. ולכן היה כוח ויכוח קשה, ולכן שניצחו החכמים, קבעו את הימים האלה מעין ימים טובים. שלא מתענים בהם ולא מספידים בהם. טוב, אז אנחנו הגענו בפעם הבאה, נתחיל בעמודה הימנית, לשאוב חיים ממקור דבר השם. לשם הגענו. בסדר? טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו.